שלום לכולם, עכשיו אנחנו מתחילים את ספר שמות בסייעתא דשמיא. אומר ספר שמות, בעצם שם מתחיל השעבוד, השעבוד של עם ישראל במצרים. אומרים המצרים, אבא נתחכמה לו פנרבה והיה כי תקרן למלחמה ונוסף גמו על שוננו ונחם בנו ועלה מן הארץ. הכל מתחיל בקנאה, המלחמה, השעבוד, תחילה בקנאה. עם ישראל מתחילים להתרבות, יש להם ברכה, מתחילים להתרבות. המצרים מפחדים, המצרים מקנאים. מה הם אומרים? אבל התחכמה לו כנרבה, וכי תקרן המלחמה, ונוסף גם על שוננו, נלחם בנו ועלה מן הארץ. הם בעצם אמרו, מה זה נלחם בנו ועלה מן הארץ? כמו שהאדם מדבר על עצמו, אבל הוא פוחד להגיד את זה על עצמו, אז הוא אומר את זה כביכול על השונא שלו. כוונה שילחם בנו, ואנחנו כביכול המצרים אומרים על עצמם, אנחנו עוד יגרשו אותנו מפה. לכן מעכשיו אנחנו צריכים לדעת מה לעשות, לעצור פה את, את ההתרבות שלהם, לעצור כאן את ההצלחה שלהם. לכן, וישימו עליו שרי ניסים, למען ענותו וסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה, יתום את רעמסס, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומם ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם שעבדו בהם בפרך. התחילו המצרים להעביד את עם ישראל בפרך. כל זה בא מהקינה. בעם ישראל יש שתי פירושים. פירוש אחד אומר, זה אותו מלך, אותו מלך, אותו פרעה שהיה עם יוסף, אותו פרעה זה שהעביד את עם ישראל. ויש אומרים, הוא היה כמו מלך חדש על מצרים, זה מלך אחר. היה במצרים מנהג שהמלך נקרא פרעו. פרעו זה לא השם שלו כאילו שם מלידה, אלא המלך מושל נקרא פרעו, ככה נקרא. אז הנה יש פה שתי דעות. יש אומרים שזה אותו פרעו שהיה אצל יוסף, זה אותו פרעו הזה, נהפך. ויש אומרים, לא, זה פרעו אחר. פרעו זה שם של מלך, שם של מלכות. טוב, אנחנו רואים שהפסוק אומר, ויהי בימים הרבים, כאשר באמת העבידו הרבה זמן, עברו הרבה זמן, כמה זמן עם ישראל היו בשעבוד? לא יאמן, 210 שנה היו במצרים, מתוכם 116 שנה היה השעבוד בפועל. 210 היו במצרים, דהיינו מירידת יעקב אבינו למצרים, עד שיצאו, הכל זה 210. אבל השעבוד לא היה ממתי שיעקב אבינו ירד. השעבוד התחיל אחרי שלוי נפטר, האחרון שבשבטים. זה לוי, האחרון שבאחים, האחרון שבבנים של יעקב אבינו זה לוי. כשהוא נפטר, אז התחיל השעבוד. כמה זמן היה השעבוד? 116 שנה היה השעבוד, כמו שאמרנו קודם. זה המון המון זמן. אומר הפסוק, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. בימים הרבים, מלך מצרים מת, ועם ישראל נאנחים מהעבודה. ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אליהם את בריתו, את אברהם, יצחק ואת יעקב, וכו'. אומר, יש פה דברים שהם לא מובנים. קודם כל, אם מלך מצרים מת, וימות מלך מצרים, אז למה עם ישראל ממשיכים להשתעבד? אם הוא מת, הם היו צריכים להפסיק להשתעבד. אם הם ממשיכים להשתעבד, אז הוא לא מת. אז מה קורה פה? אלא, אומר הרב משה לוי עליו השלום, מורנו ורבנו, אומר דבר כזה, מהחידוש יפהפה. אומר, מה אנחנו חושבים? שעם ישראל לא התפללו ממתי שהתחילו להעביד אותם? התפללו! אבל מה הייתה התפילה שלהם? הייתה התפילה שלהם תפילה עם מעט אמונה, לא עם הרבה אמונה. מה הפירוש עם מעט אמונה? התפילה שלהם הייתה, ריבונו של עולם, שהמלך הזה פרוש ימות. ככה הוא מעביד אותנו, ככה הוא ממרר לנו את החיים. ריבונו של עולם, שימות המלך הזה. ככה הם לא מתפללים, שימות. מה היה קורה? התפילה הייתה מתקבלת, והמלך, מלך מצרים, היה מת, אבל היה קם מלך חדש, שהיה יותר גרוע מהראשון. וגם עליו הם היו מתפללים. הקדוש ברוך הוא שמע לתפילה שלהם, למלך הקודם. שמע לתפילה, גם עליו היו מתפללים. ריבונו של עולם, גם המלך הזה הוא לא בסדר. שימות המלך הזה, מעביד אותנו כאלה עבודות. ואכן, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלהם. הוא אומר האמת. אבל היה בא אחריו עוד מלך. יותר גרוע מהשניים הקודמים. וכן על זה הדרך, כל הזמן עם ישראל לא מתפללים, ריבונו של עולם שהמלך הזה ימות. הוא היה מת, היה בא אחריו מלך יותר גרוע מהקודמים לו. עד שבסוף, ויאניחו, וימות מלך מצרים, ואף על פי כן, ויאניחו בני ישראל מן העבודה, לא יכולים! מה, למה לא יכולים? כל אחד שבא, יותר גרוע מהקודם לו. עד שעם ישראל בעצם הבינו, רגע, ריבונו של עולם, יש משל של החזון איש. משל אומר, אם יש אדם, תופס במקל, ומכה במישהו. מי המכה כאן? המקל או זה שתופס בו? יבוא אדם שיש לו אמונה קטנה, או אפילו בלי אמונה, חסר אמונה. ייקח את המקל הזה, ישבור אותו. את המקל הזה הוא מכה אותי? המקל הזה הוא מכאיב לי? אני אשבור את המקל הזה. לרסיסים אני אשבור אותו. אשבור אותו לחלקים, חלקים, חתיכות, חתיכות. ומה זה יעזור לך? אז ההוא שתפס במקל הזה, תשבור את המקל הזה, ייקח מקל אחר. וכן על זה הדרך, אתה לא פותר את הבעיה. הבעיה זה לא המקל, הבעיה זה המחזיק במקל. עם ישראל, ממתי שהתחיל השעיבוד, הייתה להם אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל היא הייתה קטנה. למה? כי הם היו מתפללים, ריבונו של עולם, תשבור את המקל. ריבונו של עולם, המלך הזה שימות. תראה איך הוא מעביד אותנו. המלך היה מת. שפחוי שומע את התפילה. אבל הבעיה הייתה נשארת. למה? כי היה בא מלך אחר, והייתה אפילו הבעיה מחריפה יותר. וכן על זה הדרך, היו מתפללים כל הזמן. אבל היו מתפללים על מה? על המקל. על המקל שישבר, על המקל שימות. ממילא לא פותרים את הבעיה. עד שכבר הגיעו מים עד נפש, כבר לא יכולים יותר. כשלא יכולים יותר, אז מבינים, זה לא המלך. זה לא המקל. זה מי שמחזיק בו. יש מי שמחזיק את המקל. מי זה מחזיק את המקל? מי המנהיג את העולם? הקדוש ברוך הוא. ויזעקו! מה זה זעקו? מה זה זעקה? ויזעקו ותעל שמעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נהגתם. אומר, כאשר הם זעקו למי? ריבונו של עולם! פה כבר לא הזכירו את המלך. לא התפללו שהמלך ימות, כי ראו שהתפילות האלה לא עוזרות. הוא מת, אבל זה לא פותר את הבעיה. הבעיה, צריך לפייס את מי שמחזיק במקל. אומר, התחילו להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותנו מהשיבוד הזה. זה לא המלך, הוא מכה בנו. הוא בובה. הוא מקל. הוא מונהג לפי מה שאתה, ריבונו של עולם, נותן בליבו. אז זה לא הוא הבעיה. אתה ריבונו של עולם. אז התחילו לפשפש במעשיהם. אז התחילו להחדיר להם את האמונה הצרופה שהאבות הקדושים החדירו בהם. אז התחילו להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. אתה ריבונו של עולם, אתה תציל אותנו. אתה תציל אותנו, אתה תושיע אותנו. כבר לא מתפללים על המלך. אומר, כשאתה בא ישירות לקדוש ברוך הוא, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק, את יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל ויד האלוהים. ואז משה היה רועה צאן יתרו וכו' וכו'. אומר, כשעם ישראל, בזכות מה ניצלו מהשעבוד? שהגיעו להכרה של האמונה שמי שמציק לי זה לא הוא המציק. יש כאן בעיה אחרת שלא קשורה אליו, הוא רק השליח. ריבונו של עולם, אנחנו נתונים בידיך, תעזור לנו. רק אתה יכול לעזור לנו. כשאתה מתפלל ישירות לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שומע אותך ומציל אותך ופותר לך את הבעיה. הקדוש ברוך לומדים את זה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו לפני פטירתו אמר לי יוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה בחרבי ובקשתי? וכי ראינו שיעקב אבינו עשה מלחמה? יעקב אבינו לא עשה מלחמה עם אף אחד. עם המלאך, בלי חרב וקשר. מלחמה אחד על אחד. הוא ניצח את המלאך. עם עשיו, ומי הוא בא ואומר פה? לקחתי מיד האמורי. מי זה האמורי הזה? אמורי זה הכוונה עשיו. אפילו שעשיו זה אדום, זה לא אמורי. כל מקום הוא נקרא אמורי, למה? כי עשיו עזב את הדרך. הוא עשה כמעשה האמוראים. אמורים הם אחד מהעמים שישבו פה בארץ כנען. אומר, הם היו אנשים רשעים. אומר, עשיו עשה כמעשיהם. עשיו הלך והתקלקל והלך אחרי החברה הרעה. לכן הוא נקרא כמוהם, אמורי. זה עשיו. אומר, יעקב אבינו, לקחתי, קניתי. איך קניתי? אומר, בצד עדשים. קניתי את הבכורה, לקחתי זה קניתי, כי לקח טוב נתתי לכם, לקח זה קניין. אומר, קניתי. נתתי לך יוסף, מה שקניתי מהבכורה נתתי לך פי שתיים. אומר, אבל במה לקחתי? בחרבי ובקשתי. איפה רואים שיעקב אבינו עשה מלחמה עם עשיו? עד רבה, יעקב אבינו בכלל לא עשה מלחמה עם עשיו. יעקב אבינו פייס את עשיו, שלח לו מתנות. כמה מתנות היו? 580 בהמות. בנוסף לזה גם נתן לו אבנים טובות ומרגליות. בנוסף לזה גם השתחווה לו. וכולם השתחוו. גם האימהות. גם הילדים השבטים השתחוו לעשיו, פייסו אותו. אז למה אומר יעקב אבינו בחרבי ובקשתי? אומר יעקב, אומר התרגום, מה זה בחרבי ובקשתי? בחרבי זה הכוונה בתפילתי, בקשתי בבעותי, זה הכוונה בבקשתי. אין הכוונה כאן כפשוטו חרב וקשת. כוונה חרב, חרב וקשת, קשת. לא, זה לא כלי מלחמה. זה כלי מלחמה רוחניים. זה לא כלי מלחמה גשמיים, זה כלי מלחמה רוחניים. בחרבי ובקשתי, זה הכוונה בתפילתי ובקשתי. אם אנחנו נתבונן, נראה כמה עומק. העומק הזה זה לא איזה משהו ש... עומק, התבוננות, זה כולם יודעים אותו. אבל זה התבוננות. יעקב אבינו היה גיבור חי. עשיו פחד ממנו. הראיה, אם עשיו לא היה פוחד מיעקב אבינו, מה הוא צריך 400 איש? 400 איש, על מי אתה בא? על ילדים קטנים? יעקב אבינו היה עם ילדים קטנים. יוסף היה בגיל 6. נגיד, כשהוא יצא מלבן בגיל 6, הגיע לארץ ישראל, לקח לו שנתיים, נניח גיל 8. נו, ושאר השבטים היו גדולים ממנו גם 6, 7, 8 שנים. זה 14 שנה היו גדולים ממנו. ילדים קטנים, בגיל 20, בגיל 15, בגיל 10. אתה לוקח 400 איש? עשיו, ממה אתה מפחד? כן, יעקב אבינו היה גיבור חי. לכן הוא גם ניצח את, את, את המלאך. יעקב אבינו, כביכול, יכל לתלות את מה שקרה לו עם עשיו, מזה שעשיו פחד, מזה שהוא היה גיבור, מזה הוא שנצלח את המלאך, המלאך זה שרו של עשיו, מזה שהוא פייס את עשיו, נתן לו הרבה דרונות, מתנות, מזה שהוא השתחווה לו. יעקב אבינו אומר, הגבורה זה כלום, הממון זה כלום, פייסתי אותו, השתחוויתי לו, זה כלום, זה הכל אבל, כל, שום דבר. מה נתן לי באמת שלקחתי מיד האמורים? מה נתן לי שאני זכיתי בבכורה? מה נתן לי לנצל מעשיו? הרבי ובקשתי, כוונה תפילתי ובקשתי. זה הכוונה התפילות. התפילות שהתפללתי, הבקשות ששפכתי, זה בזכות זה ניצלתי. בזכות זה זכיתי לכל מה שזכיתי. ויעקב אבינו יכל לתלות את כל מה שהוא זכה כביכול בדברים גשמיים, בסיפות גשמיות. כמו כביכול עם ישראל בצרת השעבוד בהתחלה. תלו את זה בסיבות גשמיות. המלך הזה, הוא מודף אותנו, הוא מציק לנו, הוא מעביד אותנו. אז בואו נקלל אותו שימות, נתפלל עליו שימות. וזה סיבות גשמיות. עם ישראל מעל הגשם, מעל הטבע. עם ישראל, זה לא רק עם ישראל, כל דבר ודבר שבבריאה, זה לא כמו שאתה רואה בעיניים שלך, זה לא סיבות טבעיות. יש כאן מישהו מעבר, זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שהוא המנהיג, ואתה לא מבין מה ומו, ומה הסיבה, ולמה, ומה החשבון, אתה לא מבין. אתה לא מבין כמו העיניים שלך. אתה צריך משהו, תתפלל אל הקדוש ברוך הוא. אל תתלה את זה בדברים גשמיים. אל תתלה את זה בסיבות צדדיות של העולם הזה. הם רק סיבות צדדיות, הלבישו את כל המאורות על דרך הטבע, זה הכל. האמת, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל הדברים האלה. אומר, לכן יעקב אבינו, לא תלה את ההצלחה, כל הדברים הגשמיים, גבורה, עושן, לא. תלה את זה רק בתפילה. פללתי, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתי, הקדוש ברוך הוא עשה לי ניסים, הקדוש ברוך הוא נתן לי. זה כנגד זה עם ישראל. שהגיעו לדרגת אמונה שראו, זה לא המקל, זה לא המלך. כי זה לא שווה שהוא ימות ויעקב מישהו אחריו יותר גזירותיו יותר קשות, אלא זה הקדוש ברוך הוא, אז בא ישועה. וזה יסוד של זה יעקב אבינו. זה התפילה. אומר, כתוב בפסוק, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אומרת הגמרא בברכות, מה זה קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם? למה הכפילות הזאת פעמיים? אומר, כשאדם מקווה, מה הוא בעצם מתפלל? איך אדם מקווה? שהוא מתפלל, אדם מצפה למשהו, צריך להתפלל עליו. אומר, קווה אל השם, התפללת. אבל לפעמים אנחנו מתפללים ולא רואים את הישועה מיד. ואדם שלא תמיד רואה את הישועה מיד, הוא יכול לפעמים להתייאש. הפסוק מחזק אותו. חזק ואמץ ליבך. חזק את ליבך, מקבל השם. חזור והתפלל. התפלל אדם ולא נענה, חזור והתפלל. לא נענה, יחזור והתפלל. תתפלל, 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 תתפלל. לעולם אל תתייאש. לעולם אל תתייאש, צריך לא להתייאש. המלבין אומר דבר יפה יפה, אומר על הפסוק הזה בתהילים, קבל השם חזק ואמץ ליבך וקבל השם. יש פה כפילות. אמרנו, הגמרא אמרה חזור והתפלל, חזור והתפלל. אומר המלבין עוד פירוש יפה, אומר, כאשר אדם מבקש מחברו איזה בקשה, מה כל המהות והמטרה של הבקשה? שהאדם השני שביקשת ממנו יעשה את שאלתך, יבלה את שאלתך. אבל לו יצויין שמה קרה? שהוא לא שמע לך. מה יוצא? שכל מה שביקשת הוא מיותר. כי כל המהות של הבקשה שהוא יעשה אותה. אם בסוף הוא לא עשה, יוצא שמה שביקשת מיותר, וחבל שביקשתי. אומר, כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש פה שני דברים. גם שתתמלא בקשתו, שתתמלא תפילתו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, הוא יושיע אותו. אומר, אבל, שימו לב, גם אם חלילה, לא ניתנה לו תפילתו, מכל מקום, עצם התפילה היא גם המטרה. התפילה זה גם מטרה. התפילה זה דבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה לא נקרא, טוב, אם לא קיבלתי, טוב, אז סתם התפללתי. לא. אפילו אם לא קיבלת, התפילה היא עצמה מטרה. לכן כתוב פעמיים, קבל השם חזק ואמץ ליבך וקבל השם, כתוב פעמיים. למה? כי שונה תפילה מבקשה שאדם מבקש מבשר ודם. כשאדם מבקש בשר ודם, כל המהות של הבקשה זה התוצאה שאותו אדם יעשה את מה שביקשת. לא עשה, כל מה שביקשת זה כלום. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. גם אם לא קיבלת, אנחנו רוצים שהתוצאה יהיה שנקבל, אבל גם אם לא קיבלת את מה שביקשת, התפילה לא הלכה ריקם. התפילה מצד עצמה היא גם המטרה. היא לא שם ריקם, היא נותנת את הדבקות, את הדבקות שעושה מצד התפילה בעצמה. ואומרים חכמים, אדם שלא קיבל, תפלל ולא קיבל בדבר מסוים, יקבל בדבר אחר. אם לא עכשיו, אחר כך. אם לא הדבר הזה, דבר אחר. אם לא פה, לבאים אחריו. התפילה אף פעם לא שמה ריקה. גם אם לא קיבלת. עצם התפילה, זה הדבקות. זה המהות בעצמה, המהות של עבודת השם. זה לא נקרא חבל שהתפללתי. לא, היא עשתה את שלה. וכך אומר המלבין, אקבל השם חזק ואמץ ליבך, וקבל השם שפירוש יפה, יש לה מהרש"א. מהרש"א אומר על הגמרא בקידושין כ"ט, אומרת הגמרא שמה, מספרת על אבא חבר יעקב, שהגיע למקומו של אביי. עכשיו אביי, בבית מדרש שלו היה איזה שין דלת אחד מאוד חזק. אומר המהרש"א, הוא שמו של עשיו. אותו שמו של עשיו שיעקב אבינו ניצח אותו, כנראה הניצוצות שלו, כן, איך שנקרא לזה, הגיע לבית מדרשו של אביי, ולכן הוא יכל, בגלל שאותו מלאך נגע בכף ירחו של עשיו, של יעקב אבינו, שזה ירחו של יעקב אבינו, עשה אותו צולע, זה התלמידי חכמים. תלמידי חכמים, זה מה שהוא נגע בכף ירחו. הכוונה שם הוא נתן מכה. כף יריחו של יעקב אבינו, זה כביכול הפגיעה הזאת ברוחני, זה פגיעה בתלמידי חכמים. יש לו כוח חס ושלום, לכן תלמידי חכמים הם סובלים, הם עניים, אין להם פרנסה, למה? בגלל המלאך שנגע בכף חושי יעקב אבינו. אומר זה התרשים, הרגליים הם תומכים את כל הגוף. אומר הוא פגע בתרשים דאורייתא. ומי שתומך בתורה, שם הוא פגע. לכן תלמידי חכמים, זקנים, אין להם הרבה פרנסה. למה? הם צריכים ללמוד בתוך עניות. למה? בגלל שהמלאך פגע בכף רחו של יעקב אבינו. אומר, בגלל זה, יש לו, היה לו לשים דלת הזה, בימי אביי, רשות, להיות בבית המדרש, ולהזיק אפילו ביום, ואפילו למאות שנמצאים שם. לא יודעים, מזיק. ואביי לא יכל להתגבר עליו. הוא היה שין דלת. היה מזיק. היה מתגלה עליהם אפילו ביום, ואפילו שהם היו הרבה, היו לומדים תורה, אפילו אחים. ואביי לא יכל עליו. מה עשה? שמע אביי שבא רב חבר יעקב למקומו. אמר, היום בעזרת השם אנחנו נתגבר עליו. איך נתגבר עליו? אף אחד לא ייתן אכסניה לרב חבר יעקב. כשיגיע את זה לישון בלילה, אף אחד לא ייתן לו אכסניה, לא תהיה לו ברירה, אלא איפה הוא ישן? בבית המדרש. וכך היה, רב חבר יעקב, היה צדיק גדול מאוד, וחיפש מי שיקבל אותו לישון, כל אחד אומר לו, הבית שלי מלא, הבית שלי קטן, יש לי אורחים. לא היה לו ברירה, ישן בבית המדרש. והנה בלילה, אותו שינדל, מגיע לפני רב חבר יעקב עם שבע ראשים, גם בלילה וגם יחיד, רב חבר יעקב לבד, יחיד. והנה מה עשה? תפלל הקדוש ברוך הוא. איזה תפילות! עם השתחוויות! איזה כוונות! מי יודע מי היה, מה היה שם? והנה כל השתחוויה שהיה מתפלל הקדוש ברוך הוא היה מוריד לו ראש. שבע השתחוויות הוריד לו כל הראשים שלו, היו לו שבעה ראשים, השינדלת הזה, הרג אותו לגמרי. ואז רב חבר יעקב הבין שזה השין דלת הזה, אביי לא יכל עליו. לכן אביי עשה ככה שלא ייתנו לו כביכול אכסניה, שהוא יהיה פה והוא יתפלל והוא יערוק את השין דלת. למחר בבוקר אמר לו לאביי, אם לא יתרחיש ניסה, אם לא מתרחש נס, אתה סיכנת אותי. זה סיכנת אותי. אומר המהרש"א, יש לנו גמרא. אומרת הגמרא בתענית, אדם אסור לו להכניס עצמו לסכנה, כי אם מכניס עצמו לסכנה ועושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אומרת הגמרא, איך אביי גרם שרב חבר יעקב ייכנס לסכנה וכביכול ילקו לו מזכויותיו, חס ושלום. אומר המהרש"א דבר יפהפה, אומר, שימו לב, רב חבר יעקב, אם הוא היה יודע שיש שם שין דלת וזה סכנה, באמת היה אסור לו להיכנס. פשוט. אסור לו להיכנס. אבל הוא לא ידע. אז הוא נכנס בתום. אבל השאלה עכשיו, איך אביי גרם לו להיכנס? אומר, שימו לב. אביי ידע מצדקותו של רב חבר יעקב, הוא ידע שכאשר הוא ייכנס לשם, והוא ייקלע למלחמה עם השין דלת הזה, מה יעשה רב חבר יעקב? תפלל הקדוש ברוך הוא. בכוח התפילה הוא בוודאי יהרוג את השין דלת הזה. אומר, כאשר דבר שבא מכוח של תפילה, זה לא נקרא גדר של נס שמנקים לו מזכויותיו. נס שמנקים לו מזכויותיו זה נס שבא שלא על ידי תפילה. אבל נס שבא על ידי תפילה, בטבע הוא שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילה וזה לא ינקה מזכויותיו, כי זה לא גדר של נס, זה נס בעינינו, אבל מבחינת השמיים, מבחינת הקדוש, זה לא נס. אתה התפללת מעומק הלב, בעזרת השם אתה תקבל, בעזרת השם אתה תקבל. התפללת מעומק הלב ותחזור ותתפלל ולא תתייאש, תתפלל ותתפלל ותתפלל, בעזרת השם אתה תקבל. אומר שתתקבל, זה לא יהיה נס, זה לא גדר של נס. זה הקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, הטביע בבריאה, את מה שהכל נמצא, ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שכאשר אדם מתפלל ומקבל, זה לא גדר של נס. זה גדר, זה הופך להיות גדר של דבע. לכן בזה לא מנקים לו מזכויותיו. ככה אומר המרשה, על הכוח של התפילה ככה, שאומר רבי, שרבי הכניס את רבחה בר יעקב לדבר הזה. אומר, תראו, יש עוד דבר יפה. זה מזכיר לי את הגמרא בתענית. הגמרא בתענית אומרת שרבונה, היו לו חביות של יין, רבונה היה עשיר גדול. היה תלמד, תלמיד חכם אדיר, וגם היה עשיר גדול. עד כדי כך, הוא היה כל כך, כל כך, היה לו אהבת ישראל ואהבה לתורה. הגמרא אומרת שהוא היה ביום שישי, ערב שבת, לפני שהשוק הולך להיסגר, היה קונה את כל הפירות וירקות שיש בשוק. אומר למה? כי אם יישאר הרבה פירות וירקות, אז אולי שבוע הבא הסוחרים ימעיטו מהסחורה, ואחר כך באמת לא יהיה לאנשים לכבוד שבת. לכן היה קונה את כל השוק. מה שהיה נשאר היה קונה הכל. עכשיו, מה היה עושה עם זה? מי יכול לאכול את כל זה? זה נחקב. היה זורק לים. למה? אומר, אם אני אחלק לעניים, אז ממילא כל יום שישי הם ישמחו עליי שאני קונה את כל השוק בסוף, ואז מה יקרה? אולי פעם אחת לא יישאר בשוק. מכרו הכל. והעניים האלה לא יהיה להם מה לעשות, לכבוד שבת, כי הם סמכו עליי. לכן מי שעני, מי שחסר לו, יבוא, יבקש, ניתן לו כסף, הוא יקנה. אבל מה שקונים בסוף, בשוק, בזה, כל זורקים להם. תראו איך, איזה חוכמה, הכירה. איזה חוכמה. גם שאדם עושה מעשה טוב, צריך לעשות אותו עם חוכמה. אומר, אז ידוע שרבונה היה עשיר גדול. והיה לו חביות של יין בבית רעוע. בית רעוע, כוונה, סכנה להיכנס לבפנים. אבל מה נעשה עם החביות של היין? זה הרבה כסף. זה הפסד גדול, מה נעשה? אמר, היה שם רב דבר אהבה. רב דבר אהבה היה תלמיד חכם גדול מאוד. הייתה לו אהבת תורה מאוד גדולה. עד כדי כך, הגמרא אומרת, הוא היה תלמידו של רבה. לפני שהוא היה בא ללמוד אצל רבה, היה חוזר על התלמוד שלו 24 פעמים. כמניין תנ"ך. 24 ספרים שבתנ"ך. ככה היה עושה. ריש לקיש היה חוזר 40 פעמים לפני שהיה לומד אצל רבי יוחנן. 40 פעמים היה חוזר על התלמוד שהיה צריך ללמוד עם רבי יוחנן. למה? כי נגד 40 יום שניתנה בתורה. ורבדה ברעבה היה חוזר 24 פעמים. למה? כי נגד 24 ספרים שבתנ"ך. רבדה ברעבה היה תלמיד חכם גדול מאוד. אמר אבונה, מה אני אעשה בשביל להציל את החביות שלי? מה עשה? אמר לפועלים שלו, תשמעו, כאשר תראו אותי ואת רבדה ברעבה נכנסים לתוך הבית, אתם מהר 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 תיכנסו, תוציאו את כל החביות. כל החביות תוציאו אותם החוצה. כשאני אראה שהוצאתם את כל החביות, אני אצא איתו ביחד, החוצה, אחרו. עכשיו, מה הוא עשה? בא אבונה, נפגש עם רבדה ברעבה. אמר לו, מה אתה אומר על הסוגיה הפלונית אלמונית? מה אתה אומר על הסוגיה הזאת? פה יש קושיה מכאן, תירוץ מכאן, תירוץ. אז רבדה ברעבה שומע את התירוץ, אתה אומר את הקושיה, מתחיל להגיד כל מיני דברים שהוא, וככה הם צוללים יחד, שניהם יחד, רבונה ורבדה ברעבה באיזה סוגיה, באיזה עומק. והנה, רבונה מתחיל ללכת. רבדה, מרוב שהוא נמצא עמוק עמוק בסוגיות שביחד הם מלמדים, הוא הולך איתו ביחד. זה דבר ידוע. שניים הולכים בדרך, מתפלפלים, אז הולכים לאט לאט ומתפלפלים. ורבונה הולך, 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 מתפלפל איתו ככה בדרך והולך. והנה הכניס אותו לתוך הבית הרעוע. ורבדה ברעבה לא שם לב. כיוון שהוא מונח בתוך הלימוד. נכנס איתו ביחד. אמר רב הונא, שהצדיק הזה ייכנס לתוך הבית הזה, לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר לבית. שם זה כבר לא סכנה. הראיה, בלעדי רב הדא בר הבא, רב הונא לא נכנס. איתו ביחד הוא נכנס. הפועלים האלה, שהיו לרב הונא, גם היו צדיקים. הראיה, היה להם התבטלות לאדונם, לרבם, לרב הונא, שהם היו מוכנים להיכנס לתוך הבית, כשהם ראו את שני התלמידי חכמים העצומים האלה, גדולי הדור, נכנסים לתוך הבית. בית מסוכן, סכנה, עוד מעט עומד להתמוטט. הם נכנסו בכל זאת, והוציאו את כל החביות, מהר מהר. למה? בא אליהם כוח להיכנס, הם היו בטוחים שהשניים האלה בבית, הבית הזה לא יכול לקרוס. ככה אמונה צרופה, אמונה פשוטה. אהבת התורה, אמונה בתלמידי החכמים, הקדוש ברוך הוא, שבח שמו. ואז הוא בינתיים התפלפל איתו בסוגיה, ורב הדא בר הבא לא יודע שום דבר, לא יודע איפה הוא נמצא, הוא נמצא עכשיו בתוך הלימוד. ככה זה אצל הצדיקים הגדולים, ככה זה אצל הגדולים, ככה אצל מי שיש לו, מי שתלמיד חכם אמיתי, מי שהוא שקדן בתורה, מי שהתורה התקיימה בו. אין לו שום דבר מהעולם הזה, אתה מכניס אותו עכשיו לעומקה של הלכה, לעומקה של סוגיה, אין לו שום דבר בעולם. אומר, עד שרב הונא שם לב שהוציאו את כל החביות, אז הוא יצא איתו החוצה. רק יצאו מהבית, כל הבית התמוטט. רב הדא בר הבא שומע פתאום רעש גדול. מסתכל אחורה, רואה כל הבית שנכנסו בו, הכל נפל. הוא ראה את כל החביות בחוץ, אז הוא הבין. שרב הונא הכניס אותו כביכול בכוונה, אני כן איזו שאלה, הציל את החביות האלה. אומרת הגמרא, הוא קצת כעס. אמר לו, מה? זה סכנה. ואתה לא סבר למה שאמר. לעולם על הכניס אדם עצמו לסכנה, כי מכניס עצמו ועושים לו נס ונקים לו מזכויותיו. אומר, גם פה יש חידוש יפה של המרשה. אומר, רב הדא, למה כעס? למה חשב לעולם על הכניס אדם עצמו לסכנה? כי הוא ענוותן. אדם לא צריך להחזיק מעצמו, אני תמיד חכם, עושים לי נס. מה פתאום, זה גאווה. אם אדם יחשוב, אני תלמיד חכם, אני חכם גדול, אני ודאי עשו לי נס, זה גאווה. לעולם על הכניס אדם. לכן רב הדא שראה ככה, הוא ישר כעס, למה? כי יש בו את הענווה הזאת. אם הוא לא היה כועס, היה שלם עם זה. זה גאווה בעצמה. למה? הנה, אני תלמיד חכם, נכנסתי, שמרתי על הבית, יצאתי החוצה, קרס הבית. לא. הוא כביכול לא יחזיק מעצמו. הוא לא יחזיק מעצמו. לכן הוא כעס. אבל רב הונא מה סבב? רב הונא, כמו שרב הדא בר הבא לא יחזיק מעצמו, גם הוא לא יחזיק מעצמו. הוא הסתכל על רב הדא, הוא הסתכל על השני. השני הוא צדיק. אצל הצדיקים לא יכול להיות חס ושלום דבר לא טוב. הסתכל על השני. אצל הצדיקים לא יכול להיות משהו לא טוב. בטבע הוא שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. בטבע, זה טבע שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. זה טבע. כך אומר המרשה על הסיפור הזה. לכן הרב הונא הכניס אותו. אומר, לעולם על הכניס אדם עצמו לסכנה, כאשר הוא יודע שזה סכנה, אז ודאי אסור לו לתלות בזכויות של עצמו. אבל אם הוא לא יודע, אני מכניס אותו, ואני בטוח בו שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס, כי ככה הטבע לצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה נס. אז אני הכנסתי אותו. כמובן שאדם אסור להכניס אותו לסכנה, אבל לדעת, הקדוש ברוך הוא בטבע עושה נס לצדיקים. הקדוש ברוך הוא בטבע עושה נס למי שמתפלל אליו באמת. זה מזכיר לי עוד סיפור. מראה בתענית אומרת, שביתו של רבי חנינה בן דוסה, פעם אחת בערב שבת, במקום להדליק נר עם שמן, הדליקה נר מחומץ. חומץ, הדליקה חומץ. ואז בא רבי חנינה בן דוסה בשבת, בלילה, רואה אותה שהיא עצובה. אמר לה, ביתי, מה קרה לך? מה יש לך שאת עצובה? אמרה לו, אבא, במקום לשים שמן, שמתי חומץ. אמר לה, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יגיד לחומץ וידלוק. נכון שחומץ זה לא דולק, חומץ זה מכבה את האש. אבל מי שאמר לשמן וידלוק, יגיד לו חומץ וידלוק, מה אכפת לך? הקדוש ברוך הוא ברא בטבע, זה דולק, זה לא דולק, זה בטבע. אבל הצדיקים הם מעל הטבע. למה? בכוח דרגת האמונה שלהם. אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ירצה שאתה לא תצטער וישאר לך אש, אז גם אם זה חומץ, זה ידלק. אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, זה לא ידלק. אני רואה רק את הקדוש ברוך הוא, לא רואה פשוט דבר אחר. אומרת הגמרא, שהנר הזה דלק עד מוצאי שבת. במוצאי שבת ממנו הם הדליקו את הנר לברך בו בורא מאורי האש. ממנו הם לא ברכו עליו, ברכו על הנר השני. אומר הבן איש חי דבר מאוד יפה. יפה יפה. אומר, לכאורה לא מובן, למה היא עצובה? הרי היא ראתה שזה דולק, מדובר שכבר נכנסה שבת. אז היא ראתה שזה דולק. מה שלה להיות עצובה? מה היא מפחדת, שזה יכבה? הרי היא רואה שזה דולק, היא רואה שיש פה נס. זה קושי הראשונה, אז למה היא עצובה? דבר שני, למה הנס היה צריך להיות עד מוצאי שבת? מספיק שזה ידלק כל הלילה, או עד מתי שצריכים. למה זה דלק עד מוצאי שבת? דבר שלישי, למה הם ממנו הדליקו נר אחר לברך בורא מאורי האש? למה לא ברכו על הבורא מאורי האש? ודבר רביעי, מה זה התשובה הזאת שהוא ענה לה? מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יגיד לחומץ שידלוק. כאילו, איך זה קשור לזה שהיא עצובה וזה לא מסתדר, שהרי ראתה שזה שבת ויש פה נס. אז היא כבר רואה שמי שאמר לשמן וידלוק, הוא יגיד לחומץ וידלוק. אז מה חידש לרבי חנינה בן דוסה? אלא אומר דבר יפה יפה. אומר, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יש לו כמה שמות. כמה שמות. והשמות של הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא יש לו שמות? כל השמות האלה זה בעצם במה מתבטא? איך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. זה לא שמות, חס שלום, בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אין לו שם, אנחנו לא יכולים להבין מה זה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אלא השמות של הקדוש ברוך הוא באים לידי ביטוי בצורת ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אומר, יש שתי שמות עיקריים של הקדוש ברוך הוא. יש שם אלוקים ויש שם הוויה ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. אומר, שם אלוקים, בזה הקדוש ברוך הוא, בשם הזה, הטביע את כל הטבע שבבריאה. זה שם אלוקים. ויוד כבבקה זה לא הטבע שבבריאה, אלא זה מעל הטבע. זה הנהגה שהיא מעל הטבע. מה הכוונה הטבע שבבריאה? הטבע שבבריאה פירושו השמש זורחת ביום, שוקעת בלילה, בלילה יש את הירח, כוכבים, אתה זורע באדמה, צומח לך, זה איך יצמח? צריך גשם, צריך מים, צריך להשקות, צריך לעבוד את האדמה. זה דברים של טבע. כמובן, אדם לא עושה כלום בלי שהקדוש ברוך הוא יטביע בבריאה את התכונות שהם יקיימו את כל הבריאה. בלי זה לא שווה כלום. אדם עושה רק את ההשתדלות, כיוון שכך נגזר עלינו מחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, נגזר על אדם הראשון, בזה דפך תוכל לכם, אתה חייב לעשות השתדלות בכל דבר. אתה עושה השתדלות, אבל מי בעצם נותן לך את ההצלחה, מי נותן לך את התוצאות של ההשתדלות, זה הקדוש ברוך הוא, לפי הטבע שהקדוש ברוך הוא התביע. לכן הטבע עולה בגימטריה 85, כמניין אלוקים. שמונים ושש כמניין אלוקים. אומר, השם אלוקים הוא בעצם קשור לטבע. אומר, כשהאדם נעשה לו נס, אם נעשה לו נס בשם אלוקים, לכן מנקים לו מזכויותיו. למה מנקים לו מזכויותיו? כי הטבע נהפך בשבילו. אם אדם נכנס לסכנה חס שלום וניצל על פי דרך הטבע, הוא היה צריך חס שלום לקחת לו משהו. בשם אלוקים שאחראי על הטבע, נעשה לו נס שלא יקרה לו סכנה, על פי דרך הטבע היה צריך להיות לו סכנה, ניצל מסכנה, בדרך הטבע נעשה לו נס שלא כדרך הטבע, בדרך הטבע היה צריך להתכנס לסכנה, אבל שלא כדרך הטבע נעשה לו נס, בשם אלוקים שהראה על הטבע, אז מנקים לו בזכויות. כי צריך משהו בעד משהו. הטבע ויתר בעד משהו. זה טבע זה, שם אלוקים. אומר, אבל שם יוד כבבקה, שם הוויה ברוך הוא, שם עדנות. אומר, זה הנהגה שהיא מעל הטבע, לא קשורה לטבע. לכן, כל הישועה שהייתה לעם ישראל במצרים, הייתה באיזה שם, מכוח איזה שם? יוד כבבקה. זה בשם הזה התגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומר לו, בשם הזה אני לא התגלתי לאבות הקדושים, כי הם עדיין לא היו עם. אני התגלתי להם בשם אל שדי, כי אל שדי זה ההנהגה של הפריון, וזה מה שהאבות הקדושים היו צריכים, וזה הקדוש ברוך הוא התגלה עליהם. הם לא היו צריכים ישועה בתור עם, כי הם עדיין לא היו עם. לכן משה רבנו, שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל, מתגלה אליו בשם יוד כבב כה. למה? כי בשם הזה צריך לגאול את עם ישראל. כי הגאולה של עם ישראל היא מעל הטבע, היא לא על פי דרך הטבע. על פי דרך הטבע הם משועבדים, נגמר. המצרים הם עם חזק מאוד, מחשפים וחזקים וגיבורים. על פי דרך הטבע, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותם, עד היום אנחנו היינו עבדים לפרעה. לכן הישועה, הגאולה, היא באה בשם יוד כבבקה. זה מעל הטבע. ובשם הזה גם לא מנקים לו מזכויותיו. למה? כי זה לא בא משהו במקום משהו. כאשר הישועה באה משם אלוקים, שעל פי דרך הטבע היה צריך לקרות משהו חס שלום ולא קרה, אז מנקים לו מזכויותיו. אבל כאשר זה בא בהשפעה, הנס בא בהשפעה של שם יוד כבב שהוא מעל הטבע, זה לא בא משהו על חשבון משהו בשם אלוקים, לא. פה לא מנקים לו מזכויותיו. אומר, שימו לב, כך אומר רבי נשחי על הגמרא הזאת, מתוק מדבש. אומר, מה הקשנו בהתחלה? ביתו של רבי חנינא בן דוסא הדליקה במקום שמן, שמה חומץ. ורואה שזה דולק, והיא עצובה. למה את עצובה? את רואה שזה דולק. כן, היא פחדה. האדם שעושים לו נס, שהוא נגד הטבע, אז מנקים לו בזכויותיו. לכן היא הייתה עצובה. נכון ששמתי חומץ, ועכשיו הוא דולק אפילו שזה חומץ. השם עושה לי נס, אבל ינקו לי מהזכויות שלי. כי משהו בא על חשבון משהו. אז אפילו שהיא ראתה שזה נס בשבת, זה כבר שבת, זה עשורה. באבא שלה ומה אומר לה מי שאמר לה שמן וידלוק יגיד לה חומץ וידלוק אומר אם אנחנו זה הכוונה שלו אם אנחנו בדרגה של אמונה כזאת שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא בדרגה של אמונה מי שאמר לשמן שידלוק יגיד גם לחומץ וידלוק הכל זה הקדוש ברוך הוא אין שום דבר שקשור לטבע זה גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא והכל זה הקדוש ברוך הוא אז אדם שיש לו אמונה כזאת הוא מושפע משם י' כבבקה י' כבבקה הוא מעל הטבע נס שבא מעל הטבע בי' כבבקה הוא לא בא משהו על חשבון משהו. בזה לא מנגים לו בזכויות אב. אומר לאבא שלה להרגיע אותה. אם את עצובה כי את חוששת שינקו לנו מזכויותינו, ינקו לך מהזכויות שלך. לא. אם את בדרגה של אמונה, מי שאמר לה שמן מלוק יגיד לה חומץ ובשביל הקדוש ברוך הוא זה כלום, זה הכל שלו. את דרגש באמונה כזאת, אז ההשפעה שלך היא לא ההשפעה דרך הטבע, דרך שם אלוקים של הטבע, אלא דרך שם י' כו' כאמונה הצרופה, זה ההדנות. אומר, אז ממילא, גם אם עושים לך נס, לא מנקים לך מזכויותך. עכשיו, מה הראיה שבאמת הקדוש ברוך הוא הנהיג אותם, על פי שם י' כו' כשזה לא יהיה להם נס, יהיה בגדר שירקו לו מזכויותיו, שהנר הזה דלק עד מוצאי שבת. הוא דלק יותר. הוא לא דלק הרגיל מה שהם היו צריכים נס, רק בלילה. הוא דלק יותר להראות להם שזה לא בא משהו על חשבון משהו. לא, זה בא משם י' כו' כשם. שלא ינקו לכם מזה מהזכויות. ובשביל לא ליהנות ממעשה ניסים, לכן הם הדליקו במוצאי שבת נר אחר מהנר הזה בדווקא, בשביל שתשרה בו הברכה ויחולו עליו הברכה של מעורי האש. וזה ההכרה של האמונה. אתה צריך להכיר רק הקדוש ברוך הוא בעולם. רק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. רק להתפלל אך ורק לקדוש ברוך הוא ולא יותר. אומר, הוא לא עכשיו על משהו אחר. אומר, אם אנחנו נתבונן, נסיים בחידוש קטן, יפה. אומר, התפילה, אם אנחנו נתבונן, מסתיימת בשלום. וברכת כהנים מסתיימת בשלום. התפילה מסתיימת בשלום, המברך את עמו ישראל בשלום. ברכת כהנים גם מסתיימת במילה שלום, וישם לך שלום. מה זה בא לומר? מה זה בא לרמז? הוא אומר, דע לך, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה דבק בקדוש ברוך הוא. מה ייתן כוח לתפילה שהיא תתקבל? שיהיה שלום. שאתה תרגיש שאתה אוהב כל אחד ואחד מישראל. שאתה תרגיש שאתה רוצה שיהיה שלום בין כל אחד ואחד לעם ישראל. אומר, גם ברכת כהנים. מה נותן את התוקף של הברכה שהיא תחול? ויישם לך שלום, שיהיה שלום בין כל עם ישראל. זה מה שנותן את התוקף של השלום. יהי רצון שהשם יזכה.